ברוכים הבאים לעוד שידור של קשת. היום יש לנו שיעור בפרשת השבוע מאת הרב אמנון בזק, ואחריו עוד שיעור מאת הרב יוסף צבי רימון בהלכה יומית.
שלום וברכה. הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת שמשה כתב ספרו ופרשת בלעם. מן הדברים משתמע שהיה מקום לחשוב שמשה לא כתב את פרשת בלעם. כנראה בגלל שהפרשה הזאת איננה עוסקת בקורותיהם של עם ישראל, שהייתה במקום רחוק ממיקומו של משה ושל עם ישראל, ושלמעשה בני ישראל כלל לא היו אמורים לדעת על כל מה שאירע באותה פרשה. אמנם כמובן למסקנה גם פרשת בלעם היא חלק מתורת משה, ולמאף על פי כן השאלה נותרה במקומה. מה באמת משמעותה של פרשת בלעם, או כפי שאנחנו מכנים אותה, פרשת בלק? מה העניינה, למה היא כתובה בתורה, ומה אנו אמורים ללמוד ממנה? נראה שהנקודה המרכזית בפרשה היא ההתמודדות עם התפיסה האלילית של בלק ושל בלעם, ביכולת השליטה שלהם על המציאות. הפרשה מבטאת את עקשנותם של שני האנשים, הן של בלעם והן של בלק, ואת הדרך שבה הקדוש ברוך הוא מלמד את שני האנשים הללו לקח, שעקשנות איננה מועילה, אלא היא הרבה פעמים מהווה בריחה מהתמודדות עם המציאות. פרשה פותחת בסיפור השליחים ששולח בלק אל בלעם, והוא מבקש ממנו לקלל את בני ישראל. עצם התופעה שמלך פונה לקוסם או לנביא איננה תופעה ייחודית, ואנחנו מוצאים בתנ"ך בכמה וכמה הזדמנויות סיפורים שבהם באמת מלך שולח ומבקש להיעזר בשירותיו של נביא, אבל בכל המקומות הללו באמת התחושה היא שהמלך הוא השולט על הנביא, ויש ביכולתו להשפיע על הנביא כיצד הוא ינבא. כך לדוגמה אנחנו מוצאים אצל אחאב, מלך ישראל, שהיו לו קבוצה של 400 נביאים, שניבאו תמיד את מה שהוא רצה לשמוע, ולפני המלחמה האחרונה שבה הוא מצא את מותו, אותם נביאים באו ואמרו לו, עלה ויתן השם ביד המלך, בדיוק מה שאחאב ציפה לשמוע מהם, הם אמרו לו. וסיפור מאוחר יותר בספר מלכים, אנחנו מוצאים שנעמן, שר צבא מלך ארם, כאשר הוא הצטרה, פנה אל מלכו, והמלך שלח ספרים למלך ישראל עם כסף, ואומר לו, הנה שלחתי אליך את נעמן עבדי ואספתו מצרעתו. המלך מתייחס לנביא במבט מלמעלה למטה, אני אומר לך מה תעשה, אני מוכן לשלם, אבל אתה תעשה את מה שאני אומר לך לעשות. וזה הרקע הריאלי לפנייה של בלק אל בלעם, כמי שאומר, אני אגיד לך מה לעשות, אני מוכן לשלם, אבל אתה תעשה את מה שאני אומר לך לעשות, כי תמורת השלום בעצם שום דבר לא ימנע ממך לעשות את מה שאני רוצה. וכאשר בלעם מסרב בפעם הראשונה לבקשה ואומר לבלק את מה שאומר לו הקדוש ברוך הוא, מעין השם לתיתי להלוך עמכם, לכאורה לו היה מדובר בשני בני אדם נורמליים, הפרשה הייתה מסתיימת בכך. בלק היה עומד על טעותו שבלעם אין לו כוחות עצמאיים, אלא כל מה שיש לו הוא מעט השם, וממילא לא היה שולח יותר שליחים והסיפור היה מסתיים כאן. אבל בלק איננו שייך לאנשים שמוכנים לקבל לא בתור תשובה, ועל כן הוא מנסה שוב, ומאמין שביכולתו להצליח להשפיע על המציאות, ועם קצת יותר עקשנות וקצת יותר עמידה על דעתו. ועל כן הוא מבקש, הוא שולח שרים רבים ונכבדים מאלה, ואומר לבלעם, כבד חמדך מאוד, הוא מבין שבסך הכל בלעם מנסה לעשות כאן מקח וממכר, צריך להעלות את המחיר, אבל הכל יהיה תלוי בו. ואם על בלק אנחנו עוד יכולים ללמד סנגוריה, שהוא באמת חשב שהוא בסך הכל עושה עסק, והוא לא באמת לקח ברצינות את דברי בלעם, הרי שדווקא כלפי בלעם הביקורת חריפה יותר, בשעה שלמרות שהוא אומר בתגובה הראשונה, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי השם אלוקיי, בכל אופן הוא אומר, שבונה בזה גם אתם הלילה, ואדעה מה יוסף השם דבר עמי. גם כאן מחשבתו של בלעם, שבפעם השנייה הוא יצליח לשכנע את הקדוש ברוך הוא שיסכים, היא מחשבה מוטעת. ולמעשה הקדוש ברוך הוא יכול היה לסרב גם הפעם, ובלעם היה מסרב שוב לשרי מואב, וגם בכך יכולה הייתה הפרשה להסתיים. אבל לא זאת הכוונה של הקדוש ברוך הוא, והמסר שהתורה רוצה ללמד זה אותו מסר ששני האנשים הללו צריכים ללמוד. שעקשנות, התעקשות, עמידה על דעתם, חוסר הנכונות לקבל את המציאות כפי שהיא, את העובדה שהכוחות ניתנו בידי הקדוש ברוך הוא ולא בשר ודם יכול לשנות אותם תמורת כסף, שני האנשים הללו צריכים ללמוד את הלקח, ולמעשה כל המשך הפרשה הוא לימוד הלקח לבלעם ולבלק על טיבה וכוחה של עקשנות. שני האנשים הללו עוברים מבחנים דומים מאוד. כל אחד לוקח לו את הזמן עד שהוא באמת מבין את המסר. המבחן הראשון הוא של בלעם, והוא בא לידי ביטוי בסיפורה של האתון. בדרכו של בלעם אל בלק, חורי אף השם בבלעם, והוא שולח לפניו את מלאך השם בדרך. האתון רואה את מלאך השם, וכאן ישנן שלוש סיטואציות שבכל אחת ואחת מהן בלעם איננו מתחיל להבין שקורה כאן משהו מיוחד. בפעם הראשונה, כאשר האתון הולכת בדרך ויורדת מן הדרך והולכת לשדה, אז בלעם, בתור דבר שקורה פעם ראשונה, מכה את האתון ורוצה להחזיר אותה לדרך. בפעם השנייה, מלאך השם עומד במשעול הקרמים, גדר מזה וגדר מזה. באופן הגיוני, אם בפעם הראשונה ניתן היה לראות מקריות בכך שהאתון סטטה מן הדרך וירדה אל השדה, הרי שעכשיו, כאשר יש גדר מזה וגדר מזה, אין סיבה לאתון לצאת מן הדרך, ממרכזה של הדרך, ואף על פי כן היא עושה את זה ולוחצת את רגל בלעם אל הקיר. ותגובתו של בלעם ויוסף להקותה. אנחנו קוראים כבר כאן את הדמיון בין התנהגותו של בלעם בסיפור הראשון לבין התנהגותו בסיפור השני. בסיפור הראשון סירב בלעם לקבל את תשובת הקדוש ברוך הוא כתשובה סופית, וניסה עוד פעם, שבונה בזה גם אתם הלילה וידע מה יוסף השם דבר עמי. המסר של סיפור האתון הוא שבלעם צריך להבין שדברים אינם משתנים, שישנן אמיתות מוחלטות שאינן משתנות, ולא יעזור שוב ושוב לנסות להתמודד איתם. וסיפור האתון רק ממחיש לבלעם את עיוורונו ואת חוסר יכולתו להכיר במציאות כפי שהיא, את עיקשותו לראות בכל מקרה. ועל כן גם בפעם השלישית, כאשר מלאך השם עובר במקום צר, שעכשיו כבר אין אפילו דרך לנטות ימין ושמאל, ואין לאתון שום דרך להתקדם, אלא לרבוץ תחת בלעם, אז בפעם נוספת ויח את האתון במקל. מתברר שקורה כאן דבר מאוד מוזר. האתון שכל חייה שרתה נאמנה את בעליה, כפי שהיא אומרת לו, אנוכי אתונך שרחבת עליי מאותך עד היום הזה, אז כן הסכנתי לעשות לחכו. ולמרות הכל, בלעם איננו מתחיל לחשוב בכלל, שמה יש קשר בין מעשיה של האתון לבין השליחות שהוא הולך אליה שלא מתוך הארת פניו של הקדוש ברוך הוא. ועל כן, אין ברירה אלא לעשות דברים חריגים. ויפתח השם את פי האתון, האתון מתחילה להתווכח בפעם היחידה בתנך שיש לנו דבר כזה, האתון מתחילה להתווכח עם בלעם, ויכוח על מה שקורה, ובעצם כל המסר הזה הוא אפילו חמור מסוגל להבין שדבר כזה איננו קורה סתם, ואילו בלעם לא היה מסוגל להבין עד שהשם גלה את עיניו והראה לו את מלאך השם. והלשון הזאת, ותראני האתון ותת לפניי, זה שלוש רגלים, פירושו של דבר שלוש פעמים קרה משהו ואתה לא שמת לב, שלוש פעמים הקית את אתונך ולא העלית בדעתך שמה יש כאן משהו חריג. התופעה הזאת שאירועים שחוזרים על עצמם שלוש פעמים הם בעלי מסר, גם היא תופעה מקובלת בתנך, ואנחנו מוצאים אותה לא פעם, שכשדבר קורה שלוש פעמים כולם אמורים להבין מה קרה. כך למשל אנחנו מוצאים אצל אלי ששלוש פעמים השם קורא לשמואל, שמואל רץ אל אלי ואומר לו הנני כי קראת לי, בשמואל א' בפרק ג', ורק כאשר הדברים קורים בפעם השלישית, אז ויבן אלי כי השם קורא לנער. אחרי שדבר קורה שלוש פעמים, אפשר להבין שהוא כבר לא מקרה. כמו שאנחנו יודעים בהלכה, שחזקה נקבעת על פי שלוש פעמים. והביקורת הגדולה שיש כאן על בלעם, היא בחוסר יכולתו לקלוט שדברים שמתרחשים שלוש פעמים, דברים מוזרים שמתרחשים שלוש פעמים, אינם בגדר מקרה, אלא בגדר מסר משמיים. ומהבחינה הזאת, הכישלון הגדול של בלעם עומד בקנה אחד וכלקח לעיקשותו הרבה בתחילת הסיפור. אבל עקשנותו של בלעם מכאן ואילך לא מפסיקה, לכל היותר היא מתמתנת. כאשר פוגש בסופו של דבר בלעם את בלק, הוא מנסה לקלל את ישראל. ובאמת, גם כאן אנחנו עומדים על אותה הקשנות. בפעם הראשונה, מנסה בלעם לעשות את מה שהוא יכול. הוא מצווה את בלק לבנות את המזבחות עם הפרים והאלים, והוא מסתכל אל העם ופותח את פיו, ואז יוצאת מפיו טענה כלפי עצמו קודם כל, מה עקוב לא קבו אל ומה עזעום לא זעם השם. גם בפעם השנייה מנסה שוב בלעם לעשות את מה שהוא יכול מבחינתו. שוב הוא אומר לבלק לקחת את הפרים, ושוב הוא מנסה להסתכל על עם ישראל, לראות אולי הפעם רק את אפס קצהו, וכך לקלל את ישראל. שוב זה לא הולך, והוא עומד ומדבר מפי השם את המילים, הנה ברך לקחתי וברך לא אשיבנה וכו'. רק בפעם השלישית נאמר, ויר בלעם כי טוב בעיני אדוני לברך את ישראל, ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים, וישת אל המדבר פניו. מכלל הן אנחנו שומעים לב, ומכלל העובדה שבפעם השלישית הוא לא הלך לקראת נחשים, והוא הכיר בכך שטוב בעיני השם לברך את ישראל, אנחנו לומדים שבשתי הפעמים הראשונות הוא לא הכיר בכך. ובשתי הפעמים הראשונות הוא העלה בדעתו שאכן השם ישנה את דעתו. ולא זו בלבד שבפעם הראשונה זה לא הלך, אלא גם בפעם השנייה זה לא הלך. והיו דרושות לבלעם פעמיים בשביל להבין את המסר שאין השם חפץ לקלל את ישראל. המסר הזה, אם כן, מלמד שבלעם בסך הכל מכל הסיפור הצליח להתקדם בשלב אחד בחיים. אם בתחילת הסיפור אפילו שלוש פעמים לא עזרו לו להבין, עכשיו הוא התחיל לקלוט מסר אחרי שהוא קורא פעמיים. ובאמת אנחנו מוצאים בתנך שגם שדבר חוזר פעמיים, יש בכך כדי ללמד על מסר, ולא רק בלעם מבין את זה, אלא גם רבים אחרים ובהקשרים שונים. ניקח לדוגמה את חלומותיו של פרעה, כאשר הוא חולם פעם אחת ופעם שנייה אותו חלום, ועל זה אומר ליוסף, על ישנות החלום פעמיים, כי נכון הדבר מעם האלוקים, וממהר לעשותו. או בדוגמה אחרת, כאשר שאול רואה שדוד איננו מגיע לסעודת ראש החודש הראשונה, הוא חושב שהדברים הם בגדר מקרה, לא טהור כבלתי טהור. אבל כאשר בלתי טהור הוא כי לא טהור, אבל כאשר מגיע החודש השני ושוב לא מגיע דוד, כאן מבין שאול שהדבר איננו בגדר מקרה. כלומר, בסופו של דבר יש לנו מערכות שחוזרות על עצמם שלוש פעמים ומערכות שחוזרות על עצמם פעמיים. הדבר הטבעי הוא להבין את המסר גם אחרי פעמיים, ובסופו של דבר הצליח בלעם להגיע למסקנה שאחרי פעמיים שהוא ניסה להעורר את קללתו של הקדוש ברוך הוא על ישראל ולא הצליח, הוא השתכנע שהעסק הזה כבר לא יעבוד. ועדיין הוא היה, אחרי כל מה שהוא עבר, הוא היה זקוק לפעמיים כדי להבין את המסר הזה. ככה זה מצב מנקודת המבט של בלעם. אבל בלק, כפי שראינו, עקשן לא פחות, וגם הוא לומד את המסר. והרי גם הוא מנסה לגרום לבלעם לקלל את ישראל, וגם הוא לוקח לו שלוש פעמים להבין את המסר. בפעם הראשונה, אחרי הניסיון הראשון של בלעם, הוא מנסה לשפר את המצב ולומר לו, אני אקח אותך אל מקום אחר, אפס קצה הוא תראה וכולו לא תראה. אחרי הכישלון השני, מנסה בלק לשנות את המקום. לכאן היה כחכה אל מקום אחר, אולי יישר בעיני האלוהים וקבותו לי משם. כאן יש לציין שבשעה שכבר בלעם קלט את המסר והבין שאחרי שני סירובים של הקדוש ברוך הוא לקלל את ישראל, אלא להפך שהוא מברך בהם את ישראל, שום דבר לא השתנה. אבל לבלק לא הייתה אתון, הוא עדיין לא למד את המסר שדברים שחוזרים על עצמם יותר מפעם אחת מבטאים רעיון רוחני ומסר מהקדוש ברוך הוא. ועל כן הוא מנסה בפעם השלישית. ורק אחרי שלוש פעמים הוא באמת קולט את המסר. וייחר אף בלק אל בלעם ויספוק את כפיו, ויומר בלק אל בלעם, לקוב אויבי קראתיך, והנה ברכת ברך, זה שלוש פעמים. באופן מעניין אנחנו רואים שבלק דווקא נמצא בדרגה אחת טובה יותר מאשר בלעם. מפני שבלעם גם אחרי שלוש פעמים עם האתון, לא הבין את המסר, ובדיוק על זה נאמר לו, על מה הקיטה את אתונך זה שלוש רגלים, ועל זה אומר המלאך, ותת לפניי זה שלוש רגלים. ואילו בלק אחרי שלוש פעמים כן מבין את המסר, וגם הוא משתמש במילים, והנה ברך תברך זה שלוש פעמים. כלומר, אם בהתחלה לא הספיקו שלוש פעמים לבלעם בשביל להבין, עד שהקדוש ברוך הוא כביכול התייאש והיה צריך לעשות מעשי ניסים מופתיים כגון פתיחת פי האתון וגילוי עיניו של בלעם על מנת שיראה את מלאך השם, הרי שבלק לפחות זה ניתן לומר שלוש פעמים הספיקו לו בשביל להבין. אמנם בשלוש פעמים הללו הם יותר מן הפעמיים שלקח לבלעם להבין, אבל לבלעם היה את התקדים של מעשה האתון, כדי לקבל ולהפנים את המסר. בסופו של דבר, הן בלק והן בלעם הם אנשים שעקשנותם הרבה הביאה אותם להאמין בכוחם, ושניהם קיבלו את המסר שעקשנות איננה עוזרת, ושוב ושוב תהיה התוצאה כפי שתהיה. המסר הזה קשור באמת לראיית דמותו של בלק כדמות בעייתית ושלילית, הדומה לדמות אחרת קודמת בתורה. הפסוקים שמתארים לנו את תחילת הפרשה, מתארים את מה שהטריד את בלק. ויגור מואב מפני העם מאוד כי רב הוא, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. קשה להתעלם מן הדמיון הרב שבין הפסוקים הללו לבין הפסוקים הפותחים את ספר שמות. גם שם קם פרעו מלך מצרים, ויאמר אל עמו, הנה בני ישראל רב ועצום ממנו. וגם שם נאמר, גם שם כמו שאצלנו נאמר, ויקוץ מפני בני ישראל, גם שם אותו ביטוי, ויקוצו מפני בני ישראל. גם ההצעה של מואב, של בלק, גם ההצעה של בלק מלך מואב, עומדת בצורה דומה מאוד להצעתו של פרעו, לפחות מבחינה מילולית. אומר בלק, הנה עם יוצא ממצרים, לכאן הער עלי כי עצום הוא ממנו, אולי אוכל נקה בו ואגרשנו מן הארץ. האזכור, הביטוי הזה, הנה עם יצא ממצרים, ואולי אוכל נקה בו ואגרשנו מן הארץ, דומה מאוד ללשונו של פרעו. הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, והחשש שוב מפני שנוסף גמו על שונאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ. הדמיון בלשונות שבין פרשת בלק לבין פרשת שמות, או בין דמותו של בלק לבין דמותו של פרעו, באמת מחדדים את המסר שהתורה רוצה לבטא ביחס לבלעם. מפני שאם אנחנו מחפשים מודל לעקשנות, הרי שמודל כזה קיים בהחלט בדמותו של פרעו מלך מצרים, שעשר מכות לא הספיקו לו כדי להשתכנע שיד השם נהי במצרים, ושהקדוש ברוך הוא מעניש את המצרים על מה שעשו לבני ישראל. וכיוצא בדבר, גם בפרשה שלנו, הנקודה המרכזית שאיתה מתמודדת התורה היא אותה עקשנות של בלק, הדומה לעקשנותו של פרעו, לא להכיר בכך שהדברים אינם מקריים, אלא להפנים את יד השם, הצורך להפנים את יד השם גם באירוע אחד פשוט ומובן, בלא ניסיונות להתחכם ולהערים על המציאות. וכך לימים יש לנו עוד דוגמאות רבות של מלכים ושל אויבים של עם ישראל, כמו הפלישתים שסרבו להחזיר את ארון השם למרות כל השמות שעשה בהם הקדוש ברוך הוא בעריהם, ולמרות כל הצרות שנגרמו להם, והם בעיקשותם שוב ושוב ושוב ניסו להתחמק מן ההתמודדות עם המציאות הנראית לנגד עיניהם. ועל כן דמותו של בלק כמלך עקשן היא חלק מרכזי מן התפיסה שרואה בבלק את הדמות השלילית שיש לנו כאן בפרשה. מובן שדמותו של בלעם היא דמות מרושעת בפני עצמה. אבל אם על בלעם אנחנו עוד שומעים בהמשך התורה שבני ישראל פגעו בו, הרי שבלק לכאורה יוצא נקי. ודווקא משום כך יש חשיבות לעמוד על נבואתו של מיכה, שמהווה גם את ההפטרה של הפרשה, שמתייחסת במפורש לדמותו של בלק ורואה בו את הרשע המרכזי. בנבואת מיכה נאמר, עמי מה עשיתי לך ומה אלתיך ענה בי, כי אלתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך, ואשלח לפניך את משה, אהרון ומרים, עמי, זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב, ומה ענה אותו בלעם בן באור מן השיטים עד הגלגל למען דעת צדקות אדוני. האויב המרכזי כאן אם כן בבירור הוא בלק מלך מואב, ומה שענה אותו בלעם זה כמובן דעת צדקות השם. הנבואה הזאת אכן מדגישה שהרשע המרכזי כאן בפרשה הוא דווקא בלק, למרות שבלעם ברשעותו עומד כדמות בפני עצמה. ולפי דברינו למדנו שאכן שקולים ויש נקודה משותפת בין בלעם לבין בלק, שני אנשים שאימו על ישראל, וזה בגלל אותה עקשנות שמאפיינת את שני הטיפוסים. נוכל לסיומו של הדיון הזה לעסוק בנקודה נוספת הקשורה לדברים שעליהם דיברנו, והיא בהתפתחות שקיימת גם בנאומים של בלעם, שגם הם היו אמורים להביא אט אט את בלק למסקנה שהוא מסרב לקבל אותה. בנאום הראשון, בסופו של דבר, הנקודה המרכזית שאומר בלעם לבלק היא שהעם שיוצא ממצרים, העם הזה אין אפשרות לקלל אותו, מה עקוב לא כבו אל, ומה אזעום לא זעם השם. אבל בסופו של דבר, אין כאן בדברים הללו ברכה מיוחדת לעם ישראל. יש כאן דיבור על עם לבדד ישכון, יש כאן דיבור על מי מנע עפר יעקב ומספר את רוב הישראל, אבל בפועל ברכה ממש אין לעם ישראל. בנאום השני מתייחס שוב בלעם אל בלק, ואומר לו לא איש אל ויחזב ובן אדם ויתנחם. לאט לאט מתחילים לדבר יותר על יכולתו של עם ישראל, אבל עדיין ללא ברכה מפורשת, אלא יותר כתיאור. כתוב, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, הנעם כלבי יקום וכארי יתנסה. הדברים הללו הם תיאורים חיוביים של עם ישראל, אבל הם לא בגדר ברכה. וגם, כפי שאמרנו, שני הנאומים שיצאו לבלעם מהפה הביאו אותו למסקנה שאכן הקדוש ברוך הוא איננו עומד לקלל את עם ישראל. אבל רק הנאום השלישי כולל באמת ברכה לעם ישראל. רק בנאום הזה נאמר ייזל מים מדליה וזרעו במים רבים וירו מהגג מלכו ותנסה מלכותו. רק כאן אנחנו מוצאים לראשונה שבלעם איננו מתבטא רק ביחס לעבר ולהווה, אלא גם ביחס לעתיד. ואם כן, אנחנו כשם שראינו אצל האתון התפתחות בין שלושת השלבים, כך גם בברכותיו של בלעם לעם ישראל יש התפתחות בין שלושת השלבים. וההתפתחות הזאת אכן בסופו של דבר הביאה את בלק להכיר במסקנה שהנה ברכת ברך זה שלוש פעמים. אבל גם זה אחרי שלא רק שזה חוזר על עצמו שלוש פעמים, אלא הולך ומתפתח, הולך ומתפתח, ורק זה מה שהוביל את בלעם, את בלק בסופו של דבר אל המסקנה ההכרחית. אם כן, שאלנו בתחילה מה רצתה התורה ללמד בפרשת בלק, או כפי שחזל קוראים לה פרשת בלעם. התשובה שלמדנו היום היא שהקדוש ברוך הוא מלמד את המסר שעל האדם לקרוא את המציאות נכוחה, לא לעמוד בעקשנות מול דבר השם ההולך ומתבטא במחזוריות הקיימת בטבע. ודברים כמובן נוגעים לאותה תקופה שבה אכן יד השם והשראת השכינה קיימת בעולם, וניתן לאדם לעמוד על רצונו של הקדוש ברוך הוא מתוך אירועים חריגים שמתרחשים שוב ושוב. שבת שלום.
אנחנו ראינו בפעם שעברה את הדין של טריטה, שהיא עשויה לא מבצק, אלא מתערובת נוזלית, וגם נשפכת. ואמרנו שהטריטה תורה מהפרשת חלה, מברכים עליה בורים עיני המזונות, וגם אם אדם קבע סעודה, מברך מעין שלוש, ולא מברך ברכת המזון. אנחנו נתעסק עכשיו בדבר אחר, לא בטריטה, אלא בתרוקנין. הגמרא בברכות למדזיין עמוד ב' אומרת, שתרוקנין חייבים בחלה, מביאה אחר כך דעה שאומרת שתרוקנין אולי פטורים מחלה. מה זה התרוקנין הללו? הגמרא אומרת שתרוקנין הם קובה דערה. באופן פשוט אנחנו מדברים כאן על עיסה נוזלית, תערובת נוזלית, זה לא בצק בכלל, זה תערובת נוזלית, שבסופו של דבר נהיית אפויה כמו לחם. זאת אומרת, מצד התהליך מדובר על דבר אחר ששונה מלחם, לא על בצק, אבל מצד התוצאה מדובר על דבר שדומה ללחם. לא כמו טריטה, שגם התהליך שונה, ולא מדובר שם על בצק, אלא על תערובת נוזלית, אבל גם התוצאה שונה, שמדובר על דבר שמתפשט, מעודק. בתרוקנין, התהליך שונה באמת. לא מדובר על בצק, אבל התוצאה היא תוצאה שדומה ללחם. בשולחן ערוך ביורדיה שינקפתת פסק לעניין הפרשת חלה שתרוקנין חייבים בהפרשת חלה. מה מברכים על תרוקנין? הדבר הזה נחלקו גם בדברי הגמרא, גם בדברי ראשונים. יש כאלה שהבינו שמברכים עליה בורי מיני מזונות ומעין שלוש, יש כאלה שהבינו שמברכים המוציא לחם מן הארץ וברכת המזון, ויש כאלה שהבינו שתלויים קבע סעודה או לא קבע סעודה. בשולחן ערוך קוף סמכת צפת דבב פסק שמברכים על תרוקנין בורי מיני מזונות, אבל בניגוד לטריטה, כאן אם קבע סעודה על התרוקנין, מברך המוציא לחם מן הארץ וברכת המזון. מה עם התרוקנין? אז ראינו שהרעיון של תרוקנין זה דבר שהוא נוזל, הוא לא בצק, וגם התוצאה שונה מלחם. אמנם לגבי התוצאה יש מקום לבחון מה בדיוק הבעיה, ויש בדבר הזה כנראה מחלוקת בין רש"י לבין הרמב״ם. הרמב״ם מבין שכנראה יש שינוי מסוים גם בתוצאה. הרמב״ם כותב שזו עיסה שנאפית בקרקע ואין עליה צורת פת, אולי אפילו שינוי רק בתוצאה, התוצאה שונה, אולי גם בבלילה עבה יכול להיות עניין של תרוקנין, העיקר הוא שינוי בתוצאה שאין עליה צורה של פת. מאידך מדברי רש"י נראה שמדובר על נותן בתוכה מים וכמח, עושה מקום חלל בקירה, נותן בתוכה מים וכמח, נראה לכאורה שמדובר על שינוי בבצק, לא מדובר על בצק אלא בתערובת של מים וכמח. וכך מסביר הרשב"א בדף למד ח' עמוד א' בביאור שיטת רש"י, שהקובע הוא אותה בלילה רכה שגם היא מספיקה כדי להגדיר את זה כתרוקנין. השולחן ערוך פוסק להלכה בסימן קוף סמכת סעיף תתוו שעל תרוקנין, כמו שאמרנו, מברכים בורי מיני מזונות, אלא אם כן קבע שאז מברך המוציא. ואחרונים דנו בדבר הזה מצד ההסבר. המגן אברהם מבין שמדובר על שינוי בעיסה, שמדובר על בלילה רכה. המשנה ברורה מביא שאולי צריך שינוי בצורת הפת, נשאר בצריך עיון למעשה. אמנם בדרך כלל ברגע שיש דבר שהוא עם שינוי מאוד גדול מבחינת ההכנה, כלומר שלא מדובר על בצק, מדובר על נוזל, בדרך כלל הנטייה היא לפסוק שיש איזה דין של תרוקנין. הדבר הזה הוא נפקמין למעשה בעוגות שוקולד, עוגות בחושות. רוב העוגות היום לא עשויות מבצק, אלה עוגות שמערבבים אותם, בוחשים אותם, עוגות שהילדים באים ללקק את הקערה אחרי שאמא שופכת את הדברים לתבנית. כל העוגות האלה הם בלי בצק, ולפי רש"י, פשטות דברי הפוסקים, עולה שכל העוגות האלה יש להם דין של תרוקנים. לפי הרמב״ם יש מקום לבחון אם זה נחשב צורת פת או לא נחשב צורת פת, אבל בדרך כלל נוהגים לומר שהדבר הזה הוא דומה לתרוקנין. ואם כך, אם יש לו דין של תרוקנין, ברכתו בורא מיני מזונות הוא מעין שלוש אם לא קבע, אבל אם קבע סעודה הברכה תהיה מוציא לחם מן הארץ. לפי זה לכאורה מה זה משנה אם אני מגדיר את זה כתרוקנין, לא מגדיר את זה כתרוקנין. בכל מקרה, ברכה ראשונה מזונות, ברכה שנייה, אחרונה, מעין שלוש, גם אם קבע סעודה. מה אכפת לי בזה שהגדרתי עוגות שוקולד ועוגות בחושות כתרוקנים? הדבר הזה בעזרת השם אנחנו נדבר בפעם הבאה.
האזנתם לשיעור בפרשת השבוע מאת הרב אמנון בזק ושיעור מאת הרב יוסף צבי רימון בהלכה יומית. שבת שלום.